פינת התנ"ך
עם הדוקטור אילנה בקסיס, שדרן ההסקט דברי הימים על המקרא והמזרח הקדום, תוכלו למצוא אותו בכתובת ilanabc.co.il. שלום אילן, מה שלומך?
בוקר טוב למאזינים ולך שרון.
בוקר טוב, אני בסדר, אני רוצה לאחל לך ראשית מזל טוב לצאת ספרך החדש, תנ"ך תובנות לחיים.
כן, תודה, תודה רבה.
למשל, מה זה תובנות כמו נגיד אל תרצח את אחיך? מה אתה מספק שם?
לא, תובנות כלים כאילו עמידה בזמנים, סדרי עדיפויות, כלומר אני מספר את הסיפור התנ"כי ומביא איזה תובנה שמשהו שרלוונטי לחיים שלנו כיום.
טוב, יפה, אני...
לשחרר את העבר, כל מיני דברים נחמדים, נחמדים.
אוקיי, אני... אני
אשלח לך עותק.
מעולה, תודה. על מה נדבר היום?
כן, היום אני נדבר על שפות בתנ"ך, שזה נורא מעניין. התנ"ך כתוב בעברית כידוע, ברובו יש כמה קטעים בארמית, אולי לארמית המקראית באמת נקדיש פינה בהמשך. עכשיו, בתנ"ך יש תפיסה שמובעת בבהירות בסיפור מגדל בבל, מה כתוב? ויהי כל ארץ שפה אחת ודברים אחדים. כלומר, כולם דיברו בשפה אחת, ובעקבות אירוע מגדל בבל, הרי הווה נרדה ונבלה שם שפתם אשר לא ישמעו איש שפת רעהו, ויפץ אדוני אותם משם על פני כל הארץ, ויחדלו לבנות העיר. על כן קרא שמה בבל, כי שם בלל אדוני את שפת כל הארץ, ומשם נפיצם אדוני על פני כל הארץ.
כן, ומשם התחילו כל האי-הבנות שאנחנו מכירים עד היום.
כן, לא, לא מדויק, תכף נראה שזה נורא מעניין, כי עכשיו זה מה שמכונה אגב סיפור האתיולוגי, סיפור שמסביר תופעה. הסיפור פה מסביר בעצם מדוע יש שפות שונות ומגוונות, למרות שכל בני האדם הם מוצא מנוח ובניו. עכשיו, אגב, מדרש השם של העיר בבל הוא עממי, כלומר מבוסס, הוא לא מבוסס מבחינה לשונית. עכשיו, לכאורה בבל נקרא ככה, כי שם בלל ירבב אדוני את בני האדם, אבל בבל באקדיס משמעו בב אילו, כלומר שר האלים, ויש הבדל בין בית בית למד לבית למד למד, דומה אבל לא ממש זהה. עכשיו, סיפור מגדל בבל נמצא בי התאמה למה שסופר בלוח העמים בפרק הקודם, פרק אחד לפני מגדל בבל. מה נכתב שם? שם נפרדו יהיה הגויים בארצותם איש ללשונו, ודילגתי בהמשך, אלף בני חם למשפחותם ללשונותם בארצותם בגוייהם.
כלומר, כבר היו שפות שונות, כבר היה ערבוב קודם.
בדיוק, זה עכשיו פירוד, קדם לסיפור על הפירוד, וזה נורא מעניין. עכשיו, ריבוע לשונות נזכר גם בספר דברים, כשמשה איים על עם, בעונש אם לא הלכו בדרכי אדוני, מה כתוב? יישא אדוני עליך גוי מרחוק, מקצה הארץ, כאשר ידי הנשר, גוי אשר לא תשמע לשונו. עכשיו, הוא כל כך רחוק שאתה אפילו לא תבין מה הוא מדבר, יש פסוק דומה אגב בספר ירמיהו, ועוד רעיון דומה בספר יחזקאל. עכשיו, ובואו עכשיו נדבר על השפות תכלס שנזכרות.
זהו, לא אומרים שפות בהקשרים שציינת, אין שפות ספציפיות.
זהו, אז יש כמה שפות שנזכרות בשמן, וזה נורא מעניין. עכשיו, באופן שעלול להפתיע, השפה העברית לא נזכרת בשם שלה בכלל. השפה העברית מכונה בשני כינויים. הכינוי הראשון נזכר בשני מקומות, פעם ראשונה בעת מצור סנחריב על ירושלים. סנחריב שלח את רב שקה, כלומר את שר המשקים, שימי לב שרון שהתואר שלו רב שקה, שר המשקים, ובן כשמו, כתוב, ויעמוד רב שקף ויקרא בקול גדול יהודית. עכשיו זה נורא מעניין, כי היהודית זה הכוונה היא לשפת ארץ יהודה, אבל ברור שהכוונה היא במה שאנחנו קוראים היום עברית. וזה, עכשיו הנאום של רב שקף הוא מלאכת מחשבת של לוחמה פסיכולוגית, אז נציגי המלך שבאו מול רב שקף אמרו לו, דבר אל עבדיך ארמית כי שומעים אנחנו ואת תדבר אלינו יהודית. כלומר, בוא דבר ארמית כדי שהילד, מה שנקרא, בוא נדבר אנגלית כדי שהילדים לא יבינו. הם לא רצו שה... שהעם שיושפו מהלוחמה הפסיכולוגית שלו.
אתה עצמך מדבר בבית ארמית כדי שלא יבינו? אני בטוחה שכן.
אני אקדית, אקדית.
אקדית, אוקיי.
על האקדית, כן. עכשיו, אקדית בניב הבבלי העתיק. עכשיו, יש עוד, השפה היהודית נזכרת שוב בדברי נחמיה, עכשיו, במזכרת מאבקו בנושא התערובת, שימי לב מה כתוב, גם בימים ההם ראיתי את היהודים, הושיבו נשים אשדודיות, עמוניות, מואביות, ובניהם חצי מדבר אשדודית ואינם מכירים לדבר יהודית, הוא חלשון עם ועם.
אשדודית?
יהודית, בדיוק, אנשים של אנשים הנוחויות הלו מדברים חצי אשדודית, איזה לג פלישתי, ולא יודעים לדבר עברית. עכשיו, בקטע הזה גם נזכרת השפה המעניינת, השפה האשדודית. כן, היא כנראה תראות של ארמית, עברית, ואולי שפתה המקורית של הפלישתים, מה שהיא לא תהיה כזה. עכשיו, התייחסות מעניינת לשפה העברית, יש בדברי ישעיהו, ישעיהו קינת השפה הזו, שפת כנען, כך כתוב. ביום ההוא יהיו חמש ערים בארץ מצרים מדברות שפת כנען ונשבעות לאדוני צבאות. עכשיו, שפת כנען במקרה הזה עברית. ואיך אנחנו יודעים את זה? פשוט מאוד. עכשיו, בתקופת הברונזה המאוחרת, לפני התנחלות הישראלית בכנען, כלומר שאנחנו מדברים על ארץ כנען, לא ארץ ישראל, היה בכנען מערך של ערי מדינה עקופות לשלטון המצרי. עכשיו, מלכי כנען כתבו לפרוח נתון, הם כתבו לו באקדית, השפה הבינלאומית אז. עכשיו, אקדית לא הייתה שפת אימם. ובמכתבים משליטי כנען התגלו שגיאות דקדוקיות ושגיאות תחביריות ואוצר מילים, ודברים שלא קיימים באקדית, אבל תופעות שקיימות רק בעברית. זה, זה, זה כמו שישראלי היום כותב באנגלית, אבל מכניס פה ושם מבצבע את התחביר העברי שלו. עכשיו, מכאן עולה בבירור שתושבי כנען דיברו עברית, ולמעשה אנחנו כרגע מדברים בכנענית שוטפת. בכלל, עם ישראל יש שורשים כנענים מאוד מאוד חזקים, אולי בעתיד נעשה על זה פינה. רק אוסיף ואומר, אגב, שכנענית היא למעשה כותרת לכמה שפות מאוד מאוד קרובות, כמו עברית, מואבית, אדומית וכו' וכו'. שפות שעד שרון יכולה לקרוא אותן ולהבין ללא כל בעיה 90% במכה ראשונה. עכשיו, שפה נוספת שנזכרת בשמה מפורש היא הארמית. עכשיו, במסגרת כיבושי האימפריה האשורית, הם כבשו את מדינות ארם השונות, והמוני המוני ארמים השתלבו במנהל המלכותי, עד ששפת המנהל הפכה לארמית. זה נבע משתי סיבות. אחת היא ריבוי ארמים במנהל, וסיבה שנייה חשובה לפחות, שהיא שהאקדית כותבים בכתב את יהדות הלוח טין. וזה מאות ואלפי סימנים, וזה גם נורא כבד.
לא, זה הכי מסובך לכתוב אקדית, ברור.
זה ממש ככה, וארמים כותבים באלף בית, 22 אותיות הפפירוס, קלו פשוט בהרבה. בוא אני אתן לך איזה אנלוגיה קטנה שתבהיר את העניין. נניח שמסיבה כלשהי 70% מעובדי הממשל הפדרלי בארצות הברית הם ישראלים. וחוץ מזה, אנגלית כותבים רק ביד ועברית מקלידים במחשב. זהו, כאילו, זה הנקודות המוצא. עכשיו, תוך כמה זמן שפת המנהל שם הייתה הופכת לעברית. ממש בשנים ספורות.
כן. זה גם הטכנולוגיה מכתיבה את התרבות לא אחת, אנחנו יודעים.
חד משמעית, חד משמעית. עכשיו, הארמית דחקה את האקדית ממעמדה כלשון הבינלאומית, וגם הבבלים והפרסים המשיכו להשתמש בארמית כשפה בינלאומית. שימי לב מה נכתב בספר עזרא. ובמאה ארתחשסתא כתב בשלה מטרדת תבל ושטר כנבותיו, זה שמות של אנשים, על ארתחשסתא מלך פרס, וכתב הנשתוון. המכתב כתוב ארמית ומתורגם ארמית. עכשיו, הארמית הייתה כה דומיננטית, עד שגם היוונית לא נשלוה אותה ממעמדה, והתלמודים שלנו כתובים בארמית. ורק הערבית תוריד את הארמית ותהפוך בעצמה לשפת המרחב. היום השפה המדוברת במרחב שלנו היא ערבית. אנחנו טיפה יוצא דופן, אבל כולנו מסביב מדברים ערבית. עכשיו, שפה נוספת...
מה קרה לארמית? מה הרג אותה?
הערבית.
הערבית פשוט הרגה אותה, אוקיי.
בא כובש חדש עם שפה משלו, וזה מה שנקרא אבולוציה של שפות. עכשיו, הארמית שרדה קצת, חוץ מהתלמודים, קצת בכמה קהילות נוצריות, וזה שפת הפולחן שלהם, כל מיני הסיריאנים וכאלה הם דוברי הארמית. עכשיו, אז הזכרנו גם את האקדית. עכשיו, היא לא נזכרת בשם שלך, ברור שזו הכוונה. שימי לב מה כתוב בספר דניאל. בספר דניאל סופר על דניאל והחברים שלו, שאספו אותם לחצר המלך. ויאמר המלך להביא מבני ישראל ומזרע המלוכה ומן הפרטמים ילדים, יש פה רשימת תכונות ארוכה, והנה התכונה החשובה לענייננו, ואשר כוח בהם לעמוד בהיכל המלך וללדם ספר ולשון כסדים. לשון כסדים לא אקדית כאמור. ואגב, גם השפה המצרית נרמזה. במפגש בין יוסף לאחיו הוא הבין אותם, אבל הם לא הבינו אותו. במפגש הראשון יוסף דרש מהם להביא גם את בנימין, כי הם לא הביאו את בנימין, הם לא התלהבו. הוא זרק אותם לכלא לשלושה ימים ככה שהם יתחילו לחשוב, והם התחילו לדון בהצעה ושימי לב מה נכתב. והם לא ידעו כי שומע יוסף כי המליץ בנותם. המליץ זה המתרגם. כאן הוא למדים שהם דיברו עברית, ויוסף שיחק אותה לא מבין עברית, והוא הזין להם במלוא תשומת הלב. את יודעת, מכירה את זה ודאי, כשנמצאים בחול ולפתע שומעים עברית, וחלקנו יצניע את זהותו ישראלית, יצטט להם בחדווה, ככה להבין מה הם אומרים. אני רוצה להגיד בקשר למצרית, אני רוצה להזכיר את משלי אמנופה. זה משלים מצריים שמגלים קרבה מדהימה לחלקים מספר משלי. קרבה כזו גדולה שרבים רבים סבורים שמדובר בעצם בתרגום ישיר משפה לשפה. ולקראת סיום שרון, יש עדות לריבוי שפות במגילת אסתר. אם את זוכרת, אחרי שבשתי סרבה להופיע בפני אחשוורוש, יצא הוראה שכל אישה חייבת לכבד את בעלה, ועל מנת שכולם, ובעיקר כולן, יבינו מה כתוב, וישלח ספרים אל כל מדינות המלך, אל מדינה ומדינה ככתבה, ואל עם ועם כלשונו, להיות כל איש שורר בביתו ומדבר כלשון עמו. והנה משפט הסיום, את יודעת, שרון, בסופו של דבר, האנושות לדבר בשפות רבות, אבל בסוף כולם הכירו באלוהים, כי ככתוב בספר ישעיה, ואנוכי מעשיהם וחשובותיהם באה לקבץ את כל הגויים והלשונות, ובאו וראו את כבודי.
ייתכן, וייתכן שכולם פשוט יכתבו קוד בסוף, זאת גם כן אפשרות.
האמת, האנגלית היום די משתלטת על היום האנגלית בשפה הבינלאומית, וגם, איך אמרת, הטכנולוגיה, וכיוון שמעבר לדומיננטיות האמריקנית, נתחיל ככה, זה גם האימפריה הבריטית וגם הדומיננטיות האמריקנית, אבל היום האנגלית שפת ההייטק, וככזו היא תופס, משתלט על כל חלקה טובה, לטוב ולרע.
דוקטור אילן אבקסיס, שדרן העסקת דברי הימים על המקרא והמזרח הקדום, אני מודה לך מאוד, להתראות.
תודה רבה לך ולמאזינים.
אני מזכיר לכולם, כי בנוסף לפינה בשלושה שיודעים, יש באתר תוכן רב ומגוון. באפשרותכם לעשות מנוי לאתר במחיר שווה לכל נפש. כמו כן, ניתן לרכוש את ספריי, הסגן של בר כוכבה, מספרי 2 בהיסטוריה, והספר על הרציחות הפוליטיות. ובנוסף, ניתן לסייר עימי ברחבי הארץ בהזמנה מיוחדת, או לפי לוח הסיורים המתפרסם באתר השני שלי, bibletour.co.il, או בהפניה הנמצאת באתר הראשון, ilanabc.co.il, בדף הבית. תודה רבה.